פירושים רבים נאמרו לחטא, על חטא המרגלים, וכידוע לנו, חז"ל אמרו ששני חטאים אנחנו עדיין סוחבים איתנו לאורך כל ההיסטוריה. כי כנראה עוד לא תיקנו את שני החטאים האלה. חטא אחד, חטא העגל, והחטא השני, חטא המרגלים. אז בכל מה שעם ישראל עובר במדבר, ודאי בחטאים השונים, יש מה להתבונן. אבל ודאי בחטא העגל ובחטא המרגלים, על אחת כמה וכמה. כמו שאמרנו, הרבה פירושים נאמרו על חטא המרגלים, כי הדברים נצרכים לדורות, מאוד. מה בדיוק הייתה הבעיה? כלומר, נקודת היחס הראשונית שלנו לארץ ישראל, שהופיעה דרך חטא המרגלים, היא בעצם הנקודה שתלווה אותנו כל ההיסטוריה. אז אנחנו היום נעסוק בשיטתו של הנציב. כמובן, סוגיית חטא המרגלים היא סוגיה ארוכה. כמו שאתם רואים פה בדף, זה החלק הראשון של פירוש הנציב לחטא המרגלים. אז אנחנו נעסוק רק בנקודה אחת. מה בעצם הייתה הבעיה? מה אותם עשרת המרגלים, ואחר כך העדה, העם, מה הם רצו? מה נקודת התורפה? מה נקודת החולשה ביחס לארץ ישראל? למה הקשר שלנו לארץ ישראל הוא כל כך מסובך? הוא כל כך מורכב? הוא כל כך בעייתי? אז הפירוש של הנציב פירוש מאוד מעניין, מאוד יסודי, ונראה בהמשך שכנראה גם מאוד היסטורי. כלומר, אותם העקרונות מופיעים גם היום. עוד לא תיקנו לגמרי את החטא. אז בואו נקרא קצת את הפסוקים ונתמקד בדברים שאנחנו רוצים להתמקד היום. מה נקודת התורפה ביחס לארץ ישראל? אז אצלנו בדף קודם כל הפסוקים שלפנינו. לא, זה לא מתחיל מההתחלה, אלא מהשלב שמשה רבנו שולח את המרגלים לרגל את הארץ. ואז נאמר כך: וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם: עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב. ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא עם רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, הבמחנים אם במבצרים. ומה הארץ השמנה היא עם רזה, יש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי הנביא. הפסוקים האלה פסוקים מורכבים. לכאורה צריך לבדוק מספר נושאים. וראיתם את הארץ, ופתאום עוברים לעם, ואת העם יושב עליה, ואחר כך הוא מהארץ, ואחר כך עוד פעם הוא מהערים אשר יושב בהנה, ושוב פעם חוזרים אל הארץ, הוא מהארץ. בקיצור, לא ברור מה כתוב פה. בכל אופן, ויעלו ויתורו את הארץ מדבר ציון רחוב לבוא חמת, ועלו בנגב ועבור את חברון וכו' וכו'. קורטים את הזמורה עם אשכול הענבים, לוקחים מן הרימונים ומן התאנים, ואז וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום. טוב, והלכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראום את פרי הארץ. וכאן העסק מתחיל להסתבך. ויספרו לו ויאמרו בנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. ויעש כלב את העם אל משה, ואומר אלון העלה וכו'. ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ויוציאו דיבת הארץ רעה, והוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכל את תושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. תראו כמה פרטים מוזכרים פה. לא ברור, איזה מין מיקס. לא ברור מה הם רוצים. מצד אחד מדברים על העם, מצד שני חוזרים, מדברים על הארץ, ושוב פעם חוזרים אל העם, וכו'. ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ואיני בינינו כחגבים, וכו' וכו'. ותישא כל העדה, ויתנו את כולם, ויפקו העם בלילה ההוא. ואילנו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה, לומתנו בארץ מצרים, ובמדבר הזה לומתנו. ולמה השם הביא אותנו לארץ הזאת, וכו' וכו'. ואז, ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל הדת בני ישראל, ויהושע בנו וכלב בנו פנינו אתרים את הארץ קרו בגדיהם. ואמרו אל כל הדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, וכו' וכו' וכו'. טוב, בואו נודה שהפסוקים נראים קצת מבולגנים. נכון? קופצים המון דברים, המון נושאים. אז כל המפרשים ניסו לדייק בסדר הפסוקים, בפשט הפסוקים. אנחנו נלך היום לפי הנציב. אבל קודם כל, הערה ראשונה, מאוד יסודית, מאוד עקרונית, שעסקנו בה בהזדמנויות אחרות מזוויות אולי קצת שונות, אבל כאן נחדד נקודה אחת עקרונית. קודם כל, כפתיחה, לפני שאנחנו נכנסים לפשט הפסוקים. האם שליחת המרגלים הייתה דבר נכון או טעות? כלומר, האם עצם הרעיון הזה לשלוח מרגלים היה דבר נכון? לכאורה, יש כאן בעיה, שלח לך, בתחילת הפרשה כתוב שלח לך, אומר רש"י, אני מצווה לך, אם אתה רוצה תשלח. מצד שני, אנחנו רואים שכשמשה רוצה לכבוש את יעזר וכו', הוא שולח מרגלים. כשיהושע שולח בספר יהושע ליריחו, הוא שולח את המרגלים וכו'. אז האם עצם שליחות המרגלים הייתה דבר נכון או דבר מוטעה? אומר הנציב, יסוד גדול. כפתיחה לכל הנושא שלנו, נא לא לשכוח אולי עוד הערה אחת. אנחנו נמצאים לפי פשט הפסוקים, אנחנו נמצאים כרגע במדבר פרן. דהיינו, הפסוק האחרון שחתם את פרשת בעלותך, מעמיד אותנו במדבר פרן. זה המקום שבו אנחנו עצרנו. ואחר נסו העם מחצרות, ויחנו במדבר פרן. אם לרגע ננסה לחזור קצת אחורה, יצאנו מהר סיני, בקף ביאר בפרשת בעלותך, נסענו מהר סיני למקום שאחר כך, אחרי חטא המתוננים וחטא המתאבים, ייקרא קברות התאווה. אחר כך מקברות התאווה נסענו לחצרות, ואחר כך מחצרות הגענו למדבר פרן. ועכשיו אנחנו נמצאים במדבר פרן. כלומר, אנחנו נמצאים עכשיו בעצם בתחנה השלישית מאז הר סיני. תכף נראה שזה מאוד עקרוני, לפי ההקדמה העקרונית הזאת של הנציב. אז הנסיעה הראשונה מהר סיני לקברות התאווה לא היה כל כך פשוט באותו מקום שנקרא בגלל החטא קברות התאווה. הפעם השנייה, הנסיעה השנייה מקברות התאווה לחצרות, גם בחצרות לא היה פשוט. מרים מדברת ללשון הרע, מצורעת, כל העם מתעכב שבוע שלם בחצרות. אחר כך אנחנו עושים מחצרות למדבר פרן. עכשיו אנחנו נמצאים במדבר פרן, ואז מתחילה הסוגיה של חטא המרגלים. אומר הנציב, על הרקע של מה שאמרנו עכשיו, שואל את השאלה האם עיקר השליחות הייתה דבר נכון, או לא היה דבר נכון, או לא הייתה נכונה השליחות הזו. אומר הנציב, אלא כך העניין, דוודאי לפי הליכות עולם הטבע, היה השילוח נחוץ לראות איך ובאיזה צד לכבוש הארץ. וכמו שכתב הרמב"ן זכרונו לברכה, הוא כמבואר בלשון ישראל שאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ספר דברים, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן. תודה רבה. הרי לא ביקשו לדעת הטובה היא אמרה, ועוד כמה דברים אם ראוי להיכנס לארץ ישראל או לא. לא הסתפקו עדיין בזה כלל. אלא כל מגמת השליחות הייתה רק לדעת איך יכבשו. מילים פשוטות, עם ישראל שלח חיל מודיעין לדעת מאיזה מקום לכבוש את הארץ. אומר הנציב, וזה ודאי ראוי ומוכרח. אם הכבישה היא בדרך הטבע, אם דרך כיבוש ארץ ישראל, כיבושה של ארץ ישראל, יהיה בדרך הטבע, אז ברור שנכון לשלוח מרגלים, שהם היו 12, נקרא לזה חיילי המודיעין, המשובחים ביותר, המקצועיים ביותר. אבל, אם הוא למעלה מדרך הטבע, אבל אם דרך כיבוש הארץ, אופן כיבוש הארץ, יהיה בדרך נס, לא בדרך הטבע, אבל אם הוא למעלה מדרך הטבע, כאשר הלכו עדנה במדבר, הרי סוף סוף הלכנו במדבר קצת, התחלנו כבר ללכת. הלכנו 40 יום ממצרים להר סיני, ואחרי זה היינו כמעט שנה בהר סיני, ואחרי זה התחלנו לנוע לכיוון ארץ ישראל. אז אם כן, אנחנו כבר שנה בדרך, יותר משנה, שנה וחודש בדרך. אם זה כך, ושנה וחודש בדרך, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בנס, אז אם הכניסה לארץ ישראל תהיה בדרך נס, אבל אם הוא למעלה מדרך הטבע, כאשר הלכו עדנה במדבר, אין מקום לשליחות כלל. שאין דבר חוצץ בפני תפארת וזו יתברך. עכשיו תראו איזה הערה אומר הנציב. והנה בעומדם בחורב, ובתחילת נסיעתם משם, כשאנחנו עמדנו שנה פחות 10 ימים בהר חורב, בהר סיני, וגם בתחילת הנסיעה, והי בנסוע אהרון, הייתה אבא אמינה, היה באמת בדעתם להיכנס בזה האופן לארץ ישראל. ולכן, ואין צריך לשליחות כלל, כלומר, המטרה או, 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 או הציפייה, או השאיפה, או הכוונה הראשונה של עם ישראל, הייתה להגיע לארץ ישראל בדרך נס, לא בדרך טבע. ואם זה כך, אז אין צורך בכלל בשליחות. הקדוש ברוך הוא, מי שהביא עננים, ונתן לנו מן, ונתן לנו מים, הוא יכבוש את ארץ ישראל לפנינו. אבל כשהם הלכו שלוש מסעות, כמו שאמרנו, מהר סיני לקברות התאווה, מקברות התאווה לחצרות ומחצרות למדבר פרן, הם גילו דבר מאוד מעניין, עם ישראל. אבל בהליכה שלוש מסעות הללו, ראו והתבוננו כי קשה, או כי קשה עליהם לעמוד בזה האופן. דיינו, בואו רגע נעשה פוס. לפעמים אדם אומר, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יניג אותי בדרך נס. זה שאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יניג אותו בדרך נס זה יפה מאוד. אבל הוא צריך לדעת, שאם הקדוש ברוך הוא מניג אותו בדרך נס, אז הוא מניג אותו בדרך נס בכל הכיוונים, מכל הצדדים. כלומר, נגיד בצורה אחרת. אם אדם נמצא בארמון של המלך, אז הקדוש ברוך הוא מניג אותו כמו שהוא נמצא בתוך הארמון, בחדר. הוא שומע כל דבר. ולכן כשאדם סוטה סטייה קלה, מידת הדין מיד מגיבה. אם אתה רוצה הנהגה האלוהית גלויה, אז הנהגה האלוהית היא גלויה לכל הכיוונים. אז היא גלויה לטוב, לנס, היא גלויה לרע. שכשאתה לא עומד בסדרי החיים המתאימים להנהגה האלוהית גלויה, ממילא מידת הדין באה ותוקפת. רק רגע, שנייה אחת. אבל אם אדם חי במדרגת הטבע, דיינו, אם אדם לא חי בתוך הארמון עם המלך בסלון, אלא חי בגינה, אז בגינה המלך לא נמצא. המלך מסתכל מבחוץ, אז לא אמרנו שאפשר לזייף. אבל מידת הדין היא לא נוקבת, היא לא קשה, היא לא חמורה כמו בתוך הארמון, כמו בתוך הסלון, כשאתה נמצא צמוד למלך. ולכן מה שקרה, לאחר שהם תכננו שהכניסה לארץ ישראל תהיה בנס, הם פתאום ראו שעם כל הכבוד לזה שאנחנו רוצים נס, אבל אנחנו לא במדרגה מתאימה לנס. הנה, תראו מה קרה. רק התחלנו להתעונן, ויהי העם כמתעוננים, מיד, ויחר במאף השם, ויח בהם מכה בקצה המחנה. אין שום חשבון. אין שום ויתור. מידת הדין מיד פוגעת. מריה מדברת ללשון הרע, מיד צרת. מיד שבוע, הסגר. כל העם מחכה שבוע. אז הם למדו מכך, שכנראה הם לא מתאימים להיכנס לארץ ישראל בדרך נס. כי זה לא רק הקדוש ברוך הוא יעשה לי נס, אלא גם אני צריך להתנאי כלפיו בצורה הזאת, באופן הזה. ולכן, בואו נקרא את לשונו. ובאמת, והנה בעומדם בחורב, ובתחילת נסיעתם משם, היה באמת בדעתם להיכנס בזה האופן לארץ ישראל. ואין צריך לשליחות כלל. אבל בהליכה שלוש מסעות הללו ראו והתבוננו, כי קשה עליהם לעמוד בזה האופן. מדוע? באשר על פי גילוי שכינה שבקרבם. הקדוש ברוך הוא מתגלה, גלוי. כל מה שמדברים שלא כהוגן הוא באוזני השם. הקדוש ברוך הוא מקשיב. דהיינו, כמו שמדברים בפלטין של מלך, בסלון של מלך. ותכף ומיד בא מלאכי מוות ומשקלת. ומשקלת גורמת שכול בישראל. ואינם יכולים לעמוד בזהירות יתרה כזו. ולא מצאו עצמם מוכשרים לעמוד בהיכל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ולכן החליטו, אם ככה, על כן בחרו לעמוד בחוץ, והשכינה תהיה בקרבם במידת מלכות. יש כאן נקודה מאוד מאוד עקרונית שקשורה לכל החיים. לפעמים אדם אומר, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בנס. בוא נבדוק אם אתה מנהיג את עצמך בנס. אם אתה מנהיג את עצמך בדקדוק מאוד מדוקדק, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג אותך בדקדוק מאוד מדוקדק, אבל זה לכל הכיוונים. זה גם לטוב וגם לרע. אי אפשר לתפוס את החבל בצד אחד. אומר הנציב, אז כשהם ראו שהם לא יכולים להניג את עצמם במידת תפארת, דיינו למעלה מן הטבע, על כן בחרו במידת מלכות בתוך הטבע. וכמו שבארנו בספר דברים, בפסוק פנים בפנים דיבר השם עמכם, מה זה פנים בפנים? דמשמעו, דבפנים שהאדם מישראל מתנהג עם עבודתו לפני השם, באותו פנים הקדוש ברוך הוא והשגחתו עליו. על כן הסכימו לשלוח מרגלים, ותהיה הכניסה בדרך הטבע. אם כן, יסוד ראשון חשוב מאוד. האם שליחות המרגלים הייתה נכונה או לא? היא הייתה נכונה בהתאם למעמדם של ישראל. דיינו, היו באמת שתי אפשרויות. היו שני מסלולים. מסלול בנס, מסלול בטבע. ניסו מסלול בנס. ראו שהם לא עומדים במדרגה, שינו מסלול לכיוון הטבע. וכשמתנהגים במסגרת הטבע, אז הלב זה יותר מסובך, זה יותר ארוך, זה יותר מודרג, זה יותר משברי, זה יותר קשה, אבל גם מצד הקדוש ברוך הוא, זה יותר מתון. זה יותר רגוע, זה פחות מידת הדין בצורה ישירה. זה יותר המתנה, זה יותר ערך הפיים, וכו' וכו'. אם כן, אנחנו עכשיו נכנסים לסוגיה, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, למה שלח? שלח כי ראו שהם לא עומדים במדרגה שמעבר לשליחות. לכן, האם השליחות הייתה לכתחילה או בדיעבד? זאת לא שאלה. למדרגתם של ישראל בשלושת המסעות, כשהם גילו את הפורענות הראשונה במסע הראשון כברות התאווה, ואת הפורענות השנייה חצרות, הם ראו שהם לא מסוגלים לעבוד במידת הנס, ולכן הדרך היא מידת הטבע. לכן האם השליחות הייתה לכתחילה או בדיעבד, היא לא שאלה. השליחות הייתה לכתחילה לפי מדרגתם בצורה הזו, וממילא עם כל מה שמתלווה לזה. זאת פתיחה מאוד חשובה לכל מה שאנחנו הולכים, כל זה לא קשור לנושא שלנו היום, זאת פתיחה מאוד חשובה לכל מה שאנחנו הולכים לפגוש. כלומר, אנחנו הולכים לפגוש את המפגש של עם ישראל עם ארץ ישראל דרך הטבע. ובמפגש של עם ישראל עם ארץ ישראל דרך הטבע, אנחנו נפגוש, מאוד מעניין דרך הנציב, נקודות תורפה שונות. נפגוש שלוש נקודות תורפה. כי אם ההנהגה באמת היא דרך נס, אז הכל הוא פשוט. כן. זה עובדה. זה עובדה. אני חוזר שוב למה שאמרתי מקודם. אדם, לפעמים אתה שומע אנשים, מדברים גבוה גבוה. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בנס, אנחנו צריכים להתנהג בנס, מינימום השתדלות, אנחנו צריכים לאמונה וביטחון. אם אדם אומר שהוא צריך אמונה וביטחון, שיבדוק את עצמו אם הוא מתנהג באותה דקדקנות של אמונה וביטחון. מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותו במדרגה הזאת, הוא צריך לעמוד בקריטריונים האלה. הוא לא יכול לדבר גבוהה גבוהה ולהתנהג נמוך. הוא לא יכול. אז מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותו למעלה מההשתדלות, נגיד שזה למעלה, למעלה מההשתדלות, בביטחון ובמיעוט השתדלות, אמונה בביטחון ובמיעוט השתדלות, הוא צריך להנהיג את עצמו בצורה כזאת. הוא לא יכול לצפות שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותו לחינם. אם אדם לא מתאים למדרגה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא לא מנהיג אותו כך. והוא מנסה להיות במדרגה שהוא לא נמצא בה, שהיא לא מתאימה לו, אז חס ושלום, זה לטוב ולמוטב. כמו שקרה פה, סתם אני אומר, תחשבו רגע לפסוקים האלה. זה מזעזע לפי הפירוש הזה, בפרשת בעלותך. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. מה זה כמתעוננים רע? מה שנקרא היום אולי לקטר. היה להם איזה מין אי נחת. לא כתוב על מה. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. כמתעוננים, כמו מתעוננים. על מה לא כתוב. אבל זה היה באוזני השם. אם זה באוזניים של השם, השם קרוב. השם שומע, וישמע השם, ויחר אפו, ותיבר במש השם ותאכל ביצי המחנה. אין פה הנחות, אין פה מועד בית, זה מיד. אז מי שרוצה, אם אפשר לומר, לחיות על יד השם, כשהקדוש ברוך הוא מקשיב לו, והוא מקשיב לקדוש ברוך הוא, שידע מה זה אומר. זה דו סטרי, זה לטוב ולרע. זה שטחי לחשוב שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם במיעוט השתדלות, כשהאדם עצמו לא שייך למדרגה הזאת. ואז כשהוא לא שייך למדרגה הזאת, אז כשמידת הדין חס ושלום פוגעת, אז הוא שואל, למה היא פוגעת? פוגעת, כי האדם לא שייך למדרגה הזאת. כן.
אני לא מבין איך הרב מקביל הנהגה שמעל הטבע לבן אדם שמדקדק בהנהגותם. זאת אומרת, זה
לכאורה
שני דברים, בן אדם שמדגדג
בהנהגותיו,
יכול להיות גם...
עוד פעם, אני לא אמרתי מדגדג בהנהגותיו, אני ניסיתי לומר, אדם שרוצה שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתו בנס, הוא צריך להנהיג את עצמו בנס, דהיינו במיעוט השתדלות, במיעוט טבע, ביותר רוח. זה לא יכול להיות שאדם יגיד, הקדוש ברוך הוא תשלח לי פרנסה, והוא יחשוב שהקדוש ברוך הוא, שהפרנסה שלו תלויה בעבודה שלו בלבד. לא יכול להיות. אם אתה חושב, אם אדם אומר, הקדוש ברוך הוא תשלח לי פרנסה, בלי, נגיד, אני הולך עד הקצה, וזה משפט לא נכון, וגם השקפה לא נכונה. אבל נגיד, אדם שאומר, הקדוש ברוך הוא ידאג לפרנסתי, אז הוא צריך להיות שלב ורגוע לגמרי, כשהוא, לתפיסתו הלא נכונה, לא הולך לעבודה, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא ידאג לי לפרנסתי. אבל אם הוא לחוץ, כשהוא לא הולך לעבודה, והוא אומר, מצד שני, הקדוש ברוך הוא ידאג לפרנסתי, משהו פה לא אמיתי. זה שקר, זה לא אמיתי. זה לא נכון. לכן הקדוש ברוך הוא לא ינהיג אותו בהנהגה הזאת, כי זה לא מתאים לו. אנחנו לא אומרים שזה נכון, אנחנו אומרים עובדה. יש מדרגה כזאת בישראל, אמנם ליחידים וליחידי יחידים, וזאת ההנהגה שהתאימה למדבר, כמו שלמדנו, ולא לארץ ישראל, ודיברנו על כל זה שיעורים שלמים, לא נחזור על כל זה. היום אנחנו רוצים לגעת בנושא אחר. בכל אופן, למה בכל זאת הזכרנו את זה? כדי לדעת שמה שאנחנו הולכים לפגוש היום, זה המפגש של עם ישראל עם ארץ ישראל דרך הטבע. אם כן, זה מתאים לדורות. דרך הנס, גם אם הייתה הכניסה לארץ ישראל דרך נס, היינו אומרים זה מתאים לדור המדבר שהיה בנס. אבל גם דור המדבר, הכניסה לארץ ישראל הייתה בדרך הטבע. כי שלוש מסעות הספיקו להבין שאנחנו לא מתאימים למדרגת הנס. זה לא המדרגה שלנו. זה לא אנחנו. אז ודאי שהדברים מתאימים גם להיום. טוב, מתחילים לעבוד. עד לכאן הקדמה. הוא אומר, התחיל בדרך נס, באוזני השם, שכתוב באוזני השם. ויהם כמתעוננים רב באוזני השם. מה זה באוזני השם? דיינו, זה היה קרוב אליו, היינו קרובים. טוב, עכשיו בואו נתחיל לעבוד מה בעצם הייתה מטרת השליחות, ומה קרה בפועל כשהם חזרו מהשליחות. אז בואו נקפוץ קצת בפסוקים, נשים אצבע בפסוקים ונשים אצבע בנציב. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. אומר הנציב, לתור את ארץ כנען, הוא הארץ כולה. אך בתחילה עלו זה בנגב, הוא ארץ האמורי. ועליתם את ההר, הוא הר האמורי. בואו רגע ננסה שוב לחזור למפה, כשהם חוזרים, מה הם אומרים? המלך יושב בארץ הנגב, אם כן, המלך יושב באזור הדרום, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, נקרא לזה אולי עבר הירדן וכו', והכנעני אולי גם בצפון, למרות שלא באו מהאזור ההוא, והכנעני יושב על הים ועל עד הירדן. כלומר, הכנעני, נראה בהמשך למה, יושב במערב, בים, בים התיכון, ובמזרח, על עד הירדן, למעלה מן הירדן, בערי הירדן, וכו', יושב האמורי, והמלך יושב בנגב. זה בעצם הציור. אז אם כן, הם הולכים לתור את כל ארץ כנען. אך בתחילה, עלו זה בנגב, הוא ארץ האמורי, או יותר נכון, המלכי, שבהמשך יהיה האמורי. ועליתם את ההר, הוא הר האמורי. טוב. אם כן, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ואומר עליהם, עלו זה בנגב, עליתם את ההר. אם כן, הם הולכים עכשיו לתור את הארץ. דרך אגב, סתם חומר למחשבה, דימון זה בשנה אחרת, שפעם אחת לא מוזכר בפסוקים שלפנינו, שורש רגל. דהיינו, האנשים האלה שנשלחו לראות את הארץ לא היו מרגלים, היו תיירים. יש הבדל בין לתור לרגל, וכך מסביר המלבים את ההבדל בין המרגלים בספר יהושע לבין התיירים בספר במדבר. חטא המרגלים זה בדיוק החטא הזה שהם הפכו את עצמם מתיירים למרגלים. תסתכלו במלבי מתחילת יהושע. בכל אופן, הם הולכים לתור את הארץ, להסתכל על הארץ. טוב, מה עוד הם הולכים לראות? וראיתם את הארץ מה היא? טוב, עדיין לא ברור בדיוק מה היא, אבל תכף ידבר אולי קצת יותר. ואת העם היושב עליה, החזק הוא ערפיה מעט הוא עם רב. מה נקרא העם היושב עליה? למה או לא אומר הפסוק ואת עם הארץ, את העם שיושב בארץ הזאת? מה זה ואת העם היושב עליה? משמע שהעם שיושב עליה, לפי הנציב תכף נראה, זה לא בדיוק עם הארץ, אומר הנציב, ואת העם, אמה אנשי חיל. כלומר, זה לא ההמון, אלא מדובר על אנשי הצבא, על הלוחמים, על המגינים על הארץ הזאת. היושב עליה, די ידוע היה, שכנענים סחרו חיל גיבורים מבחוץ להילחם עם ישראל. דהיינו, העם הכנעני שישב פה, שנקרא עם הארץ, סחר סחירי חרב, צבא חיצוני, לפי הפירוש הזה, סחר צבא חיצוני כדי להגן על הארץ הזאת. נראה בהמשך למה. דהידוע היה שהכנענים סחרו חיל גיבורים מבחוץ להילחם עם ישראל. והמה אינם מבני הארץ. ולכן הם נקראים יושבי הארץ. הם לא עם הארץ, הם יושבים בארץ. מה נקרא יושבים בארץ על פי הגמרא? והם העינה מבני הארץ אלו יושבי הארץ כדאית בבבת רדף ח' דשלושים יום נקרא יושב בה. אדם שנמצא 30 יום במקום אחד, הוא נקרא יושב. דיינו, יש לו איזה קביעות. הוא לא עם שגר פה, הוא, אפשר להגדיר אותו, יושב פה, הוא לא מטייל פה והוא לא עומד פה. הוא כבר יושב פה. אז אם כן, מה הם אמורים לבדוק? הם אמורים לבדוק את הארץ, אנחנו עדיין לא יודעים מה, בהמשך זה יתברר, ואת העם היושב עליה, דהיינו, האם שכירי הצבא, ששכרו הכנענים להגן על הארץ הזאת מפני אויבים. מאוד מעניין למה אי אפשר שיהיו לוחמים או חיילים מהכנענים עצמם. אלה שיושבים פה, ארץ כנען, האמוריים עצמם. למה צריך להביא שכיר רחם מבחוץ? טוב, שאלה טובה, נראה בהמשך. בכל אופן, וראיתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה, העם היושב עליה אותם שכירי מלחמה, החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. מה זה החזק הוא, או רפא? אומר הנציב, החזק הוא הרפא, משמעו, אם חזק הוא בדעתו, או נרפא בליבו. לא מדובר על חוזק צבאי, אלא מדובר על מוטיבציה. מדובר על רצון. לא מדובר על יכולת. מדובר על רצון. האם העם הזה הוא עם עקשן? האם העם הזה הוא עם רפא בליבו? או שהוא חזק בדעתו? האם אותם שכיר חרב, אני אשמע במושג אחר, ימסרו את הנפש שלהם להגן על, על אותם הכנענים ששכרו אותם? זה תבדקו. אם כן, הם לא הולכים לבדוק האם יש כאן חוזק צבאי, אלא האם יש כאן חוזק מנטלי. זה הם הולכים לבדוק. ומה הארץ אשר יושב בה? הטובה היא עם רעה. ומה הארץ אשר הוא, דהיינו מי זה הוא, לא העם, אלא חיל המדינה, אותם אנשי הצבא. האם הארץ הזאת, שהוא יושב בה לשמור המדינה, הטובה היא עם רעה? כלומר, יש להיזהר לכובשי המדינה, לדעת מעמד רגלם, במקום מוזר להם. אנחנו הולכים לכבוש את ארץ ישראל, אנחנו עדיין לא מכירים את המקום הזה. צריכים לזהות את הבעיות, את האפשרויות השונות, את המוקשים שיש בדרך וכו'. אולי הוא רפש וטיט, או בורות וכדומה. וכאן הערה מאוד מעניינת. הבמחנים אם במבצרים. מה זה הבמחנים אם במבצרים? במחנים באופן פשוט, האם הם יושבים במחנה. במבצרים, האם הם יושבים במבצר. מה זאת אומרת? אומר הנשיא פירוש קצת שונה מהפירוש הרגיל. הרי פרזות לא נקרא בשום מקום מחנים. בדרך כלל מה מקובל להסביר? ככה מסביר רש"י. האם הם יושבים בערים מפורזות, דהיינו ערים פתוחות, בלי הגנה, בלי חומה, או יושבים בערים מוקפות חומה, במבצרים וכו'. אם יושבים פרזות, זה מראה שהם לא מפחדים. אם יושבים במבצרים, זה מראה שהם מפחדים. אומר הנציב, לא מצאנו שבמחנים זה פרזות, אלא במחנים זה משהו אחר. הרי פרזות לא נקרא בשום מקום מחנים, אלא כי אם כאן, שאינו מדבר אלא באנשי החיל. ואז מה? מדובר על אנשי הצבא. ואז לכו תבדקו אימה. אם יושבי פרזות אימה, דרכם במחנה מקובצים ומזורזים יחד. אם באמת הם יושבים באופן מפורז, אז מלא מה שייתן להם הגנה, זה שהם יושבים ביחד, מה שנקרא בשעת אמת, בהקפצה, בהתראה, כולם ביחד באותו מקום. אז הם נמצאים במחנה אחד, מקובצים במקום אחד. מה שאין כן אם אימה במבצר, אם הם נמצאים במקום מבצרי, בטוחים ממה שלא בין הכל יגיע אליהם הרודף, ולכן הם מפוזרים במקומות שונים, עד שבין כה, עד הרודף יצליח להיכנס למקום המבצר, עד שבין כה יתקבצו לעת הצורך. טוב, אם כן, לפי זה יוצא, כרגע בשלב הזה, שמה שהמרגלים האלה או התיירים האלה צריכים לבדוק, זה האם אותם שכירי החרב שאמורים להגן על ארץ כנען, האם הם אנשים בטוחים בדעתם, נחושים בליבם, האם הם אנשים שמקובצים במקום אחד, וזה מגלה אולי חוזק או פחד במובן המנטלי וכו' וכו'. ומה הארץ אשר הוא יושב בה? מבחינה טכנית, לא מבחינה רוחנית, מבחינה טכנית, האם יש בה בורות, מפוקדה להיכנס, איפה יש ודי מסובכת וכו'. אם כן, למה אחר כך מוסיף משה רבנו, ומה הארץ השמינה עם רזה יש בה עץ עם מים? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל ארץ זבת חלב ודבש. אז למה צריך לבקש מהם את זה בכלל? אלא אומר הנציב, ומה הארץ? אתה הזהיר על כלל הארץ, וזה אינו נוגע לעיקר השליחות. כלומר, עיקר השליחות זה בכלל לא על ארץ ישראל. עיקר השליחות זה על אותם הגויים, שכירי החרב, שכירי המלחמה, שיושבים פה להגן על הארץ. ולכן, אנחנו עדיין ממשיכים את הכיוון הראשון, השליחות לכבוש את ארץ ישראל בדרך הטבע הייתה נכונה. ולכן תבדקו מבחינה מנטלית איזה עוצמה יש לאותם אנשים שהולכים להגן על ארץ כנען. אז למה הוא מזכיר בכל זאת את הארץ? אתה הזהיר על כלל הארץ, וזה אינו נוגע לעיקר השליחות, וגם ישראל הוא ביקשו כזה שבושו לשאול אחר שהשם מבטיח שירד זבת חלב ודבש. אלא משה רבנו שידע שלא יסבעו נחת לשמוע מאופן אנשי חיל שבארץ ישראל, שרי יודע שיש ענקים שם, יודע שהתשובה ביחס ליושבי הארץ, אותם שכירי מלחמה, לא תהיה כל כך פשוטה, ויהי הכיבוש עליהם למסע, כלומר זה יהיה לתורך, זה יהיה כבד עליהם, זה יהיה קשה להם. לכן רצה, אם אפשר לומר, לארגן איזה מין תנאים סביבתיים יותר נוחים. כלומר, כדאי שיהיה נימוק חיצוני לנושא הזה של השליחות, שיוכל קצת לרכך את הלב, להרגיע את הלחץ, את המתח, שהם יהיו מוכנים, גם בזכות היתרון הזה, של ארץ צבת חלב ודבש, להיכנס למלחמה עם האויב המאיים הזה, המנטלי, החזק מנטלית וכו'. אלא משה רבנו שידע שלא יסבו נחת לשמוע מאופן אנשי חיל שבארץ ישראל, שרי יודע שיש הענקים שם, ויהיה הכיבוש עליהם למסע, וכן רצה להסביע עינם בטוב הארץ, שאלה עם חשק נמרץ למסור נפשם עליה. ואינו דומה ראיית העין לאמונה. דרך אגב, זה משפט מאוד מעניין. אינה דומה ראיית העין לאמונה. זה קצת שונה ממה שכתוב בכוזרי. שמסורת היא שווה למראה עיניים. דומה למראה עיניים. לכאורה זה קצת שונה פה. טוב, נעזוב את החשבון הזה. עד שאמרו במדרש פרשת כתיסה וכו' וכו'. בקיצור, אני מדלג קצת. כך ביקש משה לפרש טובת הארץ ופרטיה למען תפוס את ישראל בליבם. אם כן, הבדיקה ביחס לארץ היא תהיה רק איזה תנאי סביבתי, חיובי, שירגיע את הלחץ ביחס לכיבוש הארץ שמשה רבנו יודע שיהיה מסובך. בסדר. הלאה, מדלגים על הפסוקים. ויעלו ויתורו וכו' וכו'. אולי נגיד רק הערה אחת. ויעלו ויתורו את הארץ מדבר צין עד רחול לאבו חמת. אומר הנציב הערה פשוטה שאולי לפעמים שוכחים אותה. ויעלו בנגב סיפור פרטי. מה שהיה עם האנשים שהלכו בנגב. כלומר, זה באמת לא הלכו כולם ביחד. כלומר, לא, המציאות הייתה שלא כל 12 המרגלים הלכו ביחד לאותו מקום כל הזמן. אלא, זה באמת לא הלכו כולם ביחד, אלא חילקו את הארץ לשניים שניים. אם כן, חתכו את הארץ, אם אפשר לומר, לשישית, כל, לשישה חלקים, כל זוג מרגלים הלך לחבל ארץ אחד. אחד חלקי שישה. אלא חילקו את הארץ לשניים שניים, על כן נשלם הליכתם ב-40 יום, ומעתה, כי אחרת מי יודע כאן זה הלוקח, תכפילו ב-6, 40 כפול 6, ומעתה מדבר הכתוב בשניים שלו בנגב, והם הכלב ועוד אחד. בסדר. עכשיו רבותיי, אנחנו נכנסים לעניין. מה קרה כשהם חזרו? מה הייתה התגובה ביחס לעם היושב פה וביחס לארץ שיש פה? כן. כנראה שהם לא היו במדרגה גבוהה לפי זה. כנראה שהם לא היו במדרגה גבוהה. שלוש מסעות, ובשלושת המסעות, או בשתי מסעות, עכשיו זה המסע השלישי, ופעמיים היה כישלון גדול. ולכן באמת לא הייתי מול המדרגה הזאת. נכון? אבל לא מספקת להנהגת נס. לא למדרגה הזאת. טוב, לפני שאנחנו נכנסים עכשיו לנושא שלנו היום, יש כאן כמה שאלות. גבריאל שואל, אז מה יוצא? שהליכה בדרך הטבע וכניסה לארץ עדי מרגלים ולחימה היא רק בדיעבד? לא. זה מה שמתאים למדרגה של עם ישראל בארץ ישראל, וכמו שלמדנו, כמו שאתה כותב בצדק, שקידוש הטבע זה לא בדיעבד. רפאל מרחובות שואל, איך מנהיגים היום את עצמנו באמונה וביטחון של הנהגה ניסית? תשובה, לא מנהיגים היום את עצמנו בביטחון של הנהגה ניסית. מם שואל, מה זה המושג השתדלות? המושג השתדלות, מה? שאלה מאוד חשובה, מאוד ארוכה, התשובה עליה מאוד ארוכה, השתדלות. זה מה, אני אומר לפי החזון איש בספר אמונה וביטחון, השתדלות זה מה שמצופה מן האדם לעשות בדרך הטבע כפי שנוהגים בני אדם. זה נקרא השתדלות. כך פוסק החזון איש. מה שמקובל אצל בני אדם להשתדל. טוב, שאלה גדולה, לא נברח לנושא. עכשיו, נועה מכפר אלעד שואל, האם אפשר להסביר את מושג מלכות לתפארת? אנחנו לא עומדים פה קבלה, מלכות זה בטבע, תפארת זה מעל הטבע. טוב. היות ויש לנו עוד הרבה עבודה, אז אני רוצה להתקדם, ברשותכם. כן.
למדנו לכל אורך המהלך מיציאת מצרים, 40 שנה עד הכניסה לארץ, שהמדרגה דווקא היותר גדולה זה ההשתדלות בתוך הטבע. כשבני ישראל כבר יש להם את האמונה שלהם במדרגה גבוהה, אז הם דווקא, הקדוש ברוך הוא רוצה ש...
אז אתה שואל אם זה בדיעבד או לכתחילה. זה לכתחילה שהוא בדיעבד ובדיעבד שהוא לכתחילה. רבותיי, אני רוצה להגיע לחטא המרגלים. יש פה דברים כל כך חשובים להיום. כל מה שעשינו עד עכשיו זה הקדמה. באמת, אנחנו כבר 40 דקות בהקדמה. עכשיו אנחנו נכנסים לעניין. בסדר? תסביר לו, תסביר לו. טוב, עכשיו, מה קורה כשהם חוזרים? מה קורה? וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל מדבר פרן קדשה. וישיבו אותם דבר ואת כל העדה וירום את פרי הארץ. טוב, הנציב אומר שהם לא באו בבת אחת למשה ואהרון, אלא כל אחד הלך לאוהל שלו. אחר כך הגיעו למשה ואהרון, כל העדה התאספה. בסדר. ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. הנה, מה שנקרא, השכנוע הדיפלומטי שהארץ הזאת היא זבת חלב ודבש, ולכן היא ארץ טובה. הנה, השכנוע הזה הצליח, הבאנו את הפרי. בסדר גמור. אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. המלך יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. עד לכאן טענה ראשונה. מה הטענה? אומר הנציב. כרגע זה דברים פשוטים, תכף זה יסתבך מאוד. כף זי, ויספרו לו, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו. מדייק הנציב, לא אמרו לו, באנו אל הארץ אשר נתן השם אלוהינו לנו. הרי השם הבטיח. אלא באנו אל הארץ אשר שלחתנו. למה לא אמרו אשר נתן השם אלוהינו לנו? אומר הנציב, אשר שלחתנו, פסוק כ"ז, תחילת דברים הללו לנרגן. לנרגן דהיינו לקטר, להיות בשלילה.
אבל זה מסתדר עם שלח לך.
כי כך היה להם לומר, אל הארץ אשר השם נותן לנו, ולא אשר שלחתנו, ועדיין עיניה שלנו. בסדר. עכשיו מה הם אומרים? כי אז העם, הם לא אומרים שהוא חזק, הרי מה הם היו אמורים לבדוק? החזק ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפא. מה המצב לפי הנציב? המנטלי, המוטיבציה, הדעת, הלב של אותם שכירי מלחמה שצריכים להגן על ארץ ישראל בשביל הכנעני. אז מה הם עונים? כי אז העם, מה זה אז? אומר הנציב, אז אינו במשמע חזק. חזק דהיינו גופנית, דהיינו היום היינו אומרים צבאית. אלא חצוף. אדם אז זה אדם חצוף. אדם שמתנהג לא לפי הסדר. אדם שאין לו גבולות גזרה, אין לו פרופורציה. הוא לא יודע את מדרגתו ביחס לאחרים. זה נקרא אז. אז בהקשר הזה, אז אינו במשמע חזק, אלא חצוף, כלשון אז כנמר. ומזה הוציאו, כלומר, מזה שהמרגלים ראו שאותם שכירי מלחמה בארץ ישראל הם חצופים, דיינו, זה לא שהם חזקים באמת, אלא הם מתנהגים בחציפות. אולי להגיד במשפט אחד על זה. כשאני אומר לאדם, אתה חצוף, מה בעצם אני אומר לו? אתה מתנהג בצורה אחרת, במדרגה אחרת, במינון אחר, ביחס למה שאתה באמת. שילד מתחצף למורה, אנחנו אומרים לילד, אתה חצוף. מה זאת אומרת? אתה חושב שאתה יכול להגיד למורה דברים שאסור לך להגיד. וכן, חצוף זה אדם שקופץ למעלה ממדרגתו. מחזיק מעצמו, אם זה בדיבורים, אם זה במעשים, אם זה במחשבות, למעלה ממה שהוא באמת. אם כן, אותם שכירי מלחמה שיושבים פה, אז אינו במשמע חזק, אלא חצוף, כלשון אז כנאמר. ומזה הוציאו כי לא נפל לבב אנשי המלחמה מאומה. כלומר, אותם יושבי הארץ, אותם שכירי חרב, שהם כרגע יושבים פה בארץ כנען, הם לא מפחדים. ולא רק שהם לא מפחדים, הם חצופים. הם מעיזים לחשוב מחשבות ולרצות רצונות ולדמיין דמיונות שלא מתאימים להם. ועומדים אכן למלחמה. וזה הוכחה גדולה שהם לא יוותרו. הם עקשנים, כי הם חצופים. וזה הוכחה גדולה על הניצחון. כמו שהבין שאול בירותו את דוד יוצא לקראת הפלישתי בלב נכון בטוח, בלב נכון בטוח כי יצלח, ואמר לך, ואמר סליחה, לך והשם יהיה עמך. למה השם יהיה עמך? כי אתה בטוח בניצחון. אם כן, כי אז העם היושב בארץ, מי זה אותו היושב בארץ, כמו שאמרנו מקודם, ולא אמרו כי אז עם הארץ. כי הרי עוד מעט הם יגידו שמי שגר בארץ ישראל, מי שגדל פה, מי שנולד פה וגדל פה, הוא מת. ארץ אוכלת יושביה, תכף נראה מה המשמעות. אלא כרגע מדברים על שכירי החרב. ולא אמרו כי אז עם הארץ, באשר בדעתם היה לומר ארץ אוכלת תושביה היא. ואנשי המלחמה שבה הם הסחירים ממדינות אחרות, כאשר יבואר לפנינו. משום אחי אמרו, היושב בארץ ולא עם הארץ. וגם ילידי הענק ראינו שם, לבד בני הענק שראה כלב בחברון, ראו הם הילידי משפחה זו מפוזרים בארץ, וראו שערי מרגלים, והכנעני יושב על היה, כלומר מצד אחד, מה? שער המרגלים. כלומר מצד אחד, הם רואים עזות, הם רואים חציפות, הם רואים ביטחון במלחמה, ביטחון בניצחון במלחמה, הם רואים ענקים, הם רואים את הכנענים שהם אלה שיושבים פה באמת בארץ ישראל, הם לא הסחירים. הכנענים, הרי הארץ עוד נקראת ארץ כנען. אם כן, מה הם הכנענים? הם יושבים בים. הם יושבים במערב בים, ויושבים במזרח בירדן. מה הם עושים על הים? והכנעני יושב על הים, אמה היו בטבעם סוחרים. לכן כנעני נקרא בגמרא תגר. סוחר כנעני. משום אחי ישבו על אפיקי המים. כי האוניות זה בעצם מרחב החיים של המסחר. ועל פי זה נקרא סוחר כנעני, כמו שכתבתי פרשה מצורה. ואמרו המרגלים בסיפורם, שלא יאמרו לבוא מצד מערב הארץ או על יד הירדן במזרח. מדוע? כי שם הכנענים עוסקים במסחר, והם לא יוותרו על זה בקלות. ולא בנגב כמו שחשבו מתחילה, גם זה אי אפשר, כי שם השבע המלכי. ובכל צד יושב שם אומה עזה מאוד. כלומר, בואו נסכם במילים שלנו. מה הטענה הראשונה ביחס לכיבוש ארץ ישראל? יושבת כאן קבוצת אנשים, שהיא סחירת חרב של עם אחר שמתנהג בחציפות. תגידו, זה לא הכותרת של העיתון? עוד פעם, יושבת פה קבוצת אנשים חצופה שמחזיקה מעצמה מעבר למה שהיא באמת, והיא סחירת חרב. היא נציגות זרה של מישהו אחר בעצם בכלל. אני לא רוצה להגיד של העולם הערבי, כן? אבל אותם הפלישתים, שכידוע אינם עם, פולשים, הם כרגע נציגים אוסף של, נקרא לזה קבוצות אוכלוסייה שבאו ממקומות שונים, מירדן, ממצרים, מערב הסעודית, מעיראק, מאיראן וכולי, דברים מפורסמים וידועים, פליטים, שיושבים כאן כסחירי מלחמה, זה אולי, אולי זה לא מתגלה רק בצורה המלחמתית, אלא גם בצורה הפוליטית וכו' וכו', והם מתנהגים בחציפות מעבר למדרגתם. אם זאת חציפות צבאית, הם לא מאיימים עלינו צבאית. אנחנו יכולים ביום אחד לחסל את כל הסיפור הזה שנקרא עזה כדוגמה. ביום אחד מבחינה צבאית פחות מיום, חצי יום אפשר לחסל את הסיפור. זה ידוע. אם באמת מחליטים לחסל את זה ומתנהגים בחציפות מבחינה פוליטית, דורשים מדינה וכו'. אם כן, הטענה הראשונה שמחלישה אותנו, זאת הטענה הפשוטה, תכף נראה שהדברים מסתבכים מאוד, כי הטענה הזאת לא מחזיקה מעמד, לכן צריכות להיות טענות יותר עמוקות מהטענה הזאת. הטענה הראשונה, יושבת כאן קבוצת אנשים שהיא בעצם שליחת ציבור של עם אחר הרבה יותר גדול, של רעיון אחר הרבה יותר מרכזי, הרבה יותר מקיף, הרבה יותר מרחבי, נקרא לזה ככה, ואותה קבוצת אנשים חצופה. אז, והחציפות הזאת, דענו זה שהם קופצים למעלה ממדרגתם, זה מאיים עלינו. נגיד את זה בצורה פשוטה של היום. זה שהערבים לא מבטרים כי הוא זה על דרישותיהם. לא ביחס לאדמה, ניקח דוגמה אחרת, לא ביחס להחלפת שבועים. הם דבקים בעמדתם. לא מוותרים. ברוב חוצפתם ניסו הבוקר לחטוף עוד חייל אחד. הבוקר הזה. הם לא מוותרים. החציפות הזאת, העזות הזאת, העקשנות הזאת, התקיפות הזאת, ובפרט שהם מתגלים כשליחות, כשליחי ציבור במחאות, כפולות ומכופלות, של עולם ערבי שלם, זה דבר שיוצר אצלנו חייל. פחד, יוצר אצלנו איום, יוצר אצלנו חולשה. אפס כי אז העם, חצוף. ודרך אגב, אולי לא דרך אגב, זה שהם משתמשים גם בפעולות חצופות, דהיינו, להתנהג אלינו בצורה כזאת שהיא לא מלחמה קונבנציונלית. שלא נדע, פיגועי התאבדות הופכים אנשים לפצצות. שלא נדע, כשהם עושים מעשים נוראים, אז הם מתנהגים בחזריות רבה מאוד. יורים על אוכלוסייה. זה סוג של חציפות מחוץ לסדרי הטבע. בדרך כלל, צבא נלחם בצבא. פה נלחמים באזרחים. כל מי שהיה במלחמה בעזה. או שמע סיפורים על מה שהיה בעזה. שמע סיפורים שלא יאומנו כי יסופרו. חיילים נכנסו לבית. רוצים לפתוח את הברז לשתות מים. אתה מפעיל את הברז, נפתח מנגנון, פועל מנגנון שהרצפה מתחתיך נפתחת, ומושכים אותך למטה. סיפורים שקרו. ככה ניסו לכתוב חיילים. משהו לא יאומן. כלומר, זה לא צבא שמאיים עלינו. אין עלינו איום ביטחוני אמיתי מעזה. בטח לא מיהודה ושומרון. מאיראן אולי כן. צבאות אחרים אולי כן. אבל איום צבאי בעזה אין לנו. הם לא מאיימים עלינו. הם מתחצפים כלפינו. והם מתחצפים כלפינו כשליחים של, לא רוצה להגיד עם, אבל של תרבות, של רעיון, של דת, הרבה יותר כוללת. וזה דבר מאיים. וזה דבר שיכול ליצור חולשה. הייתי אומר את זה ברמה, אולי ברמה אחרת, הטענה הראשונה, או הסיבה הראשונה שאנחנו מגלים חולשה ביחס לארץ ישראל, זאת המציאות הפוליטית, הצבאית, המעשית, ההיסטורית, שאנחנו מתמודדים איתה בארץ ישראל. אין כאן אידיאולוגיה, יש כאן פשוט, נקרא לזה, התבוננות הגיונית ביחס למציאות. אתה רואה חצופים, אתה רואה עקשנים, אתה רואה לא מבטרים, אתה רואה תמיכה של עולם שלם, אתה רואה פראיות, אתה רואה חוסר גבולות, אז אתה יכול להיחלש, חס ושלום. זה דבר אחד. מה עונה להם כלב? בשלב הזה זה פשוט מאוד. אתם לא מאמינים שאפשר להתנהג עם אנשים חצופים כאלה? אתם לא מאמינים שאפשר להתנהג עם שכירי מלחמה? אפשר להתנהג, אפשר לכבוש, אפשר לנצח. ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, אלא נעלה, וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. כלומר, טענה ראשונה, טענת החולשה הראשונה, מבחינה מעשית, אי אפשר להשתלט על סגנון כזה של ציבור, על סגנון כזה של אנשים, על מנטליות כזאת. יענה כלב, אפשר להשתלט. אתה אומר, אפשר לנצח בעזה? אני אומר לך, אפשר לנצח בעזה. מחלוקת, נקרא לזה מעשית. פוליטית, צבאית, מעשית. זה דבר פשוט. אבל כאן מתחיל להסתבך העסק, רבותיי. ואנשים אשר עלו עמו, אמרו, לא נוכל לעלות אל העם. עכשיו שימו לב, מצטרפת טענה חדשה. כי חזק הוא ממנו. מה זה כי חזק הוא ממנו? חזל אמרו דבר תמוע ביותר. כי חזק הוא ממנו. חזק הוא מריבונו של עולם, ממנו. הם לא רק חזקים מאיתנו, עם ישראל. הם חזקים מריבונו של עולם, כך אומר רש"י. חזק הוא ממנו, מריבונו של עולם. חזל מביאים מדרש לדבר הזה. ועכשיו אנחנו באמת נכנסים יותר עמוק לסוגיה. תסתכלו רגע בעמודה הבאה. הלא נעלה מצד הר האמורי. כמו שחשבו תחילה ולא נצרח להקיף ולבוא אל הים או הירדן וירשנו אותה בכיבוש מלחמה. ואז ענו לו, לא נוכל לעלות, אפילו לעלות כלל לא נוכל, מדוע? כי חזק הוא ממנו. אומר הנציב, לפי הפשט, חזק הוא מישראל ולא יניחום לעלות כלל. אבל חזל דרשו דרשה מוזרה ביותר. והדרש חזק הוא ממנו, כביכול, אין בעל הבית יכול להוציא כליו. בעל הבית, ריבונו של עולם, כליו, הכנעניים היושבים פה. אז כביכול, חזק הוא ממנו, בעל הבית לא יכול להוציא את הכלים. רק שנבין, נגיד שבבית שלי יש איזה כלי, נגיד כוס מים, וכביכול אומרים חזל, אני נכנס לבית שלי ולא יכול להוציא את כוס המים. הקדום בחור שהוא הבעלים על ארץ כנען, על ארץ ישראל, לא יכול להוציא מפה את הכנענים. מה זאת אומרת לא יכול? ודאי שהוא יכול. מה זה כי חזק הוא ממנו? באמת הכנענים יותר חזקים מריבונו של עולם? תראו מה אומרים המרגלים האחרים. טענה ראשונה, טענה פוליטית, מעשית, לא יודע איך לקרוא לה, צבאית, בינלאומית. עכשיו יש טענה חדשה לגמרי. כי הטענה הראשונה באמת לא מספיקה. והדרש חזק הוא ממנו כביכול, אין בעל הבית יכול להוציא כליו. ואין הכוונה שלא יכול בשום אופן. חז ושלום, מה, קודם בכל הוא לא יכול להוציא כליו? קודם בכל הוא לא יכול לסלק את הכנענים מפה? ודאי שכן. לא יכול לסלק את שכירי החרב מפה, את שכירי המלחמה, ודאי שכן. ולא ראו גבורות השם במצרים. אלא פירוש ראשון, על פי דרך הטבע והליכות מלחמה כפי שלה בהסכמה, אי אפשר. טוב, אומר הנציב, גם הפירוש הזה לא פשוט. ועדיין יש להעיר מה זה אלו חזל בדרשה זו. הלא גם לפי הפשט, כי חזק הוא מישראל, כך הכוונה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יכבוש את ארץ ישראל, ואנחנו אומרים שהכנענים חזקים מאיתנו ושכירי המלחמה חזקים מאיתנו, אז אם כן, זה נגד רצון השם, אז חזק הוא מישראל, זה חזק מהשם. אז מה זה המדרש הזה? אין בעל הבית יכול להוציא כליו. ברגע שאתה אומר חזק הוא מישראל, אתה אומר חזק הוא מהשם. אז לא צריך להגיד עוד פעם חזק הוא מהשם. אם הוא חזק מאיתנו, אז הוא חזק מהשם, כי רצון השם שנהיה בארץ ישראל. אלא, ועדיין יש להעיר מה זה אלו חזל בדרשה זו, הלו גם לפי הפשט כי חזק הוא מישראל, כך הכוונה. כי ידוע שרצונו יתברך שמו להכניסם לארץ. ואחר שאומרים שלא יוכל ישראל לכבוש, הרי הוא המאמר. כי אין ביד השם להושיעם ולעוזרם במלחמתם. עכשיו תראו מה כתוב רבותיי, נורא והיום. אבל באמת, היה עיקר התלונה הגלויה של ישראל, היא בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו כמבואר בפרשת דברים, ויבואר עוד לפנינו מקום המביאם לטענה זו. אם כן, הטענה הראשונה הייתה טענה מעשית פוליטית. הטענה השנייה היא כבר טענה רוחנית. הקדוש ברוך הוא שונא אותנו חס ושלום, ותכף נראה למה, והוא הוציא אותנו ממצרים כדי לתת אותנו ביד האמורי ליפול בכניסה לארץ ישראל. למה? למה הם חושבים שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו? נדלק טיפה. תסתכלו רגע. בפסוק, בעמודה הבאה, בפסוק ב' ואילונו כל העדה, אני חוזר רגע לפסוקים, ואילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ואמרו עליהם כל העדה, לומתנו בארץ מצרים או במדבר הזה, לומתנו. דהיינו, הלוואי שהיינו מתים בארץ מצרים או הלוואי שהיינו מתים במדבר. למה הם הזכירו את שתי הדוגמאות האלה? אומר הנציב, נורא והיום. לו מתנו בארץ מצרים, כבר בארנו דעיקר התלונה היה להגיד כבל משה ואהרון, בלי בושה, כי בשנאת השם את הדור הזה, יש לכם את זה? חפץ להמיתם בארץ כנען וכאשר יבואר במקרא הסמוך. למה? וחשבו סיבת השנאה הוא, או בשביל שעבדו עבודה זרה במצרים, ולכן היה ראוי להמיתם במצרים, או על חטא העגל, שעשו במדבר, ולכן הראו להם איתם במדבר. וזהו שצעקו, לומתנו בארץ מצרים או במדבר הזה, בשביל העגל. עכשיו בואו נוציא רגע עיקרון ממה שכתוב פה. מה בעצם כתוב פה? ברגע שהטענה הפוליטית המעשית לא מספיקה, כי יש מי שיגיד שמבחינה פוליטית, ביטחונית, מעשית, צבאית, אפשר לכבוש את ארץ ישראל, מצטרפת לטענה הזאת ביחס לארץ ישראל טענה רוחנית. דהיינו, אנחנו לא מתאימים מבחינה רוחנית לכבוש את ארץ ישראל. כדי לכבוש את ארץ ישראל צריכה להיות לעם ישראל, בעם ישראל, מדרגה רוחנית מתאימה. כי ארץ ישראל היא ארץ קדושה, העם הזה צריך לגלות קדושה. כשעם לא קדוש, הוא לא יכול לכבוש ארץ קדושה. והנה, היות ובמצרים עבדנו עבודה זרה, היות ובמדבר עבדנו את העגל, לכן הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל, חס ושלום, בשנאת השם אותנו, כדי שכביכול הקדוש ברוך הוא רוצה להתנקם בנו על חוסר המדרגה וההתאמה הרוחנית שלנו לארץ ישראל. רק עוד משפט אחד, עוד משפט אחד. לפי הפירוש הראשון, זה לא הקדוש ברוך הוא לא יכול להכניס אותנו לארץ ישראל. הוא לא יכול, כי מבחינה מעשית זה בדרך הטבע, בדרך הטבע אפשר לנצח. לפי ההסבר עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להכניס אותנו לארץ ישראל. למה הוא לא רוצה להכניס אותנו לארץ ישראל? כי אנחנו לא מתאימים מבחינה רוחנית. אני חוזר רגע לפסוק כדי שזה יהיה ברור עד הסוף. אני רוצה רגע לחזור לפסוק, שנייה. ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. העם הזה שיושב בארץ כנען, חזק מריבונו של עולם. מה זאת אומרת חזק מריבונו של עולם? הוא חזק ממנו, בזכות ריבונו של עולם הוא חזק. זה ממנו, זה לא שהוא חזק יותר ממנו. לא מם היחס, מם המקור. ממנו הוא חזק מכוח ריבונו של עולם. חולשה שנייה ביחס לארץ ישראל, עם ישראל מבחינה רוחנית לא מתאים לכבוש את ארץ ישראל, כי הוא לא במדרגה רוחנית מתאימה. מה זה אומר במילים פשוטות? כל היחס שלנו לארץ ישראל יהיה פגוע, יהיה נגוע, כל זמן שאנחנו לא הולכים בדרך התורה, בדרך המצוות, שתי הדוגמאות, עבודה זרה במצרים, עגל במדבר. אני חושב שהטענה הזאת נשמעת גם היום. עם ישראל לא מתאים לארץ ישראל, או עם ישראל עדיין לא שייך למדרגה הרוחנית של ארץ ישראל, ולכן אנחנו רואים את כל העיכובים ואת כל הבעיות, כי אנחנו לא מתאימים למדרגה הרוחנית שארץ ישראל דורשת מאיתנו.
רגע, לא היינו מתאים להיכנס?
לא מתאימים להיכנס, לא מתאימים לחיות, לא מתאימים לחיות בשלמות. יש כאלה שאומרים, אתה יודע מה סיבת החולשה שלנו בארץ ישראל? צבאית, פוליטית, חציפות, עזות. יש כאלה אומרים, אתה יודע מה הסיבה שלנו שאנחנו לא מתאימים לארץ ישראל? חלישות רוחנית. אנחנו לא מתאימים למדרגה הרוחנית שארץ ישראל דורשת מאיתנו. יש גישות שלמות. יש לצערנו הרב גישה שלמה. זה לא צריך להיות סטמר דרך אגב. לא צריך להיות סטמר כדי לחשוב שעם ישראל לא שייך כרגע לארץ ישראל, עכשיו זה לא גאולה, כי אנחנו לא מתאים מבחינה רוחנית. מי אומר את זה? אני ממש רוצה להיזהר בלשוני. תראה, הפוך בדיוק. אני אגיד את זה אולי במשפט אחד. אחרי חורבן גוש קטיף, או לפני חורבן גוש קטיף, וגם אחרי חורבן גוש קטיף, נכתב בכל מיני מקומות, שיש הרי מדרש שאומר, שבשכר שלא שילמו שכר סופרים, גולים ישראל ממקומה. מילים פשוטות של רחוב. היות ולא מממנים תלמודי תורה, ולא משלמים משכורות לתלמודי תורה, למלמדים בתלמודי תורה, אז לכן גולים ישראל ממקומה. אם כן, למה אנחנו חווים כל כך הרבה צרות וכל כך הרבה עיכובים ביחס שלנו לארץ ישראל? כי אנחנו לא במדרגה רוחנית מתאימה. אני לא רוצה להגיד שזאת ההשקפה של הציבור החרדי, אבל ודאי שיש צד כזה בהשקפה הזאת. שהמדרגה הרוחנית שלנו היא לא מתאימה לכבוש את ארץ ישראל. ולכן...
שלנו,
של עם ישראל. של עם ישראל.
רגע, אבל אנחנו פה.
של עם ישראל. ולכן אתה רואה את הבעיות, ולכן אתה רואה את המורכבויות, ולכן גם השותפות במאבקים ובמלחמה על ארץ ישראל היא שותפות מוגבלת. כי אנחנו לא מתאימים. אני לא בא להסביר, אנחנו רק באים לקרוא. יש דעה שלמה של תנועת חב"ד. אני רוצה רגע להסביר את זה. יש דעה שלמה של תנועת חב"ד. תנועת חב"ד טוענת, לפחות בספרים, בעיקר ספרי, שכרגע זה לא גאולה. נו, אז זה סוף סוף הרי עם ישראל בארץ ישראל, מה תגיד? מה שאתם שואלים? הרי סוף סוף אנחנו פה. 6 מיליון יהודים פה. כנגד מה שהיה 2000 שנה, הנה, הצלחנו אחרי 2000 שנה. אז מה התירוץ? התירוץ הוא שתקומת מדינת ישראל וקיבוץ גלויות ופריחת המדינה הוא תאימה. דהיינו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו הזדמנות לטעום גאולה. אם נהיה מתאימים למדרגה הזאת בתאימה, אם התאימה תהיה תאימה, אז נקבל ארוחה.
רגע, אבל זה לא מסתדר.
שנייה. ואם התאימה לא תהיה תאימה, כי אנחנו לא נתאים את עצמנו לתאימה, אז לאט לאט יסלקו אותנו מארוחה. הראיה, לא רק נסיגות מארץ ישראל, אלא נסיגות מערכים ארץ ישראלים. נסיגות מערכים של ציונות, נסיגות מערכים כלל ישראלים וכו' וכו'. כלומר, סיבה אחת שבגללה חולשה אחת ביחס לארץ ישראל, זאת חולשה, נקרא לזה, מעשית, פוליטית. זה עדיין לא אידיאולוגיה חילונית. מדובר פשוט, נקרא לזה, אנשי הביטחון אומרים, שעם אנשים כאלה חצופים ועקשנים, ככל שאנחנו לא נגיע איתם להסכם שלום כמה שיותר מוקדם, אז אנחנו נצטרך לשלם מחירים יותר כבדים, כי הם לא יוותרו מילימטר. זה הסבר, לכיוון הזה נקרא חילוניות מעשית. זה עדיין לא חילוניות אידיאולוגית. זאת חילוניות מעשית. חילוניות פרקטית. פרגמטיזם. ויש דעה שנייה שאומרת, מהכיוון השני, דעה רוחנית. כל זמן שעם ישראל לא חי במדרגה רוחנית שמתאימה לו, ובפרט ביחס לארץ ישראל, יהיו בעיות ועיכובים. אם כן, למה אנחנו לא עולים לארץ ישראל? כי אנחנו לא מתאימים מבחינה רוחנית. למה אנחנו לא נאבקים על ארץ ישראל? כי אנחנו לא מתאימים מבחינה רוחנית. או לא נאבקים מספיק על ארץ ישראל. לא רק על ארץ ישראל, על כל מה שנקרא גאולה, כל מה שנקרא ציונות, כל מה שנקרא מדינת ישראל.
למה אנחנו כבר פה ובונים את כל המערכות?
אתה לא צריך לשכנע אותי. אני רק מנסה לראות, את העקרונות בנציב. העיקרון הראשון, נקרא לזה חילוניות פרגמטיסטית. איך נקרא לזה? ליכוד היום? ליכוד. הדעה השנייה, לא רוצה לקרוא לחרדיות, כי זה לא יפה לקטרג על ציבור כל כך נפלא, אבל יש צד כזה, שאתם אמרתם שהמדינה היא ראשית צמרת גאולתנו? בבקשה, בוא נראה אם ראשית צמרת גאולתנו. קדימה, תאכלו מה שבישלתם. הנה גוש קטיף, תראו. הנה אובדן מוסר, הנה אובדן ערכים. הנה הורקים לכם בפנים. מי ששתל אתכם, גירש אתכם. למה? כי זה לא בא ממקום רוחני. זה לא בא ממקום קדוש. וכדי לכבוש את ארץ ישראל, צריכה להיות התאמת קדושה בין עם לארץ. אין קדושה בין עם לארץ, זו התוצאה, בבקשה.
הטענה הזאת היא טענה עובדתית, היא לא טענה שמובילה למעשה או משהו. מה
שהמרגלים
טענו, שאנחנו לא מתאימים,
אבל בגלל
זה לא
ניכנס. זו הטענה שהמרגלים טענו, חזק הוא ממנו, דהיינו הקדוש ברוך הוא. לפי הטענה הראשונה, הקדוש ברוך הוא במחאות לא יכול. לפי הטענה השנייה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו גאולה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו הקמת מדינה, הוא לא רוצה עכשיו הצלחת המדינה. כן, אנחנו לא מתאימים, רוחנית.
אם מוצא אותנו בגוש קטיף, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאולי נהיה עכשיו בגוש קטיף?
זה אומר שאנחנו לוקחים תנופה כדי להגיע לעזה. נשמע לך נאיבי. זה אומר, אנחנו לא המזכירה של ריבונו של עולם, אנחנו יודעים מה שאנחנו צריכים לעשות. וצריך ללמוד. מה סימני גאולה, מה דפקתנו בתקופת גאולה, אנחנו לומדים את זה בשיעור אחר. אנחנו עוסקים בזה בשיעורים אחרים. אבל כרגע אנחנו מדברים על מה הם נקודות החולשה והתורפה ביחס לארץ ישראל. נקודת חולשה ראשונה, אני קורא לה שוב, חילוניות פרגמטיסטית. חציפות. לצערנו הרב אולי זה תופס את רוב האנשים, ולכן זו באמת הטענה הראשונה. אבל הטענה הזאת מצד עצמה היא לא הייתה עומדת. כי מול פרגמטיסטיות א', אתה יכול להעמיד פרגמטיסטיות ב'. לכן צריך כאן טענה יותר שורשית, יותר רוחנית, יותר עמוקה. הטענה הרוחנית יותר עמוקה, שפשוט אנחנו לא מתאימים עדיין רוחנית לארץ ישראל. ולכן אנחנו רואים חודשה כזאת גדולה. דרך אגב, יש טענה שלישית. יש טענה יותר חמורה מהטענה הזאת. תכף נראה. היו כאן שלוש כתות. שלוש חולשות ביחס לארץ ישראל. וזו על גבי זו. כן. כדי ללמוד האם יש משהו בטענה השנייה, אנחנו צריכים ללמוד מהם התנאים לקריטריון שנקרא גאולה. מהם הקריטריונים לגאולה? האם קריטריונים לגאולה זה מצב רוחני? לפי מה שאנחנו רואים פה בחטא המרגלים, לא. הראיה שהקדוש ברוך הוא בא בטענה לחזק הוא ממנו. אותם אלה שאמרו חזק הוא ממנו, מתו במדבר. עד אנה ינעצוני העם הזה? מה?
מצב רוחני נבנה, זה לא קסם, אתה לא
יכול לא קסם. כן, אבל אתה לא... תראה, ארץ ישראל היא ארץ הקודש. כדי להגיע לארץ הקודש צריך להיות עם הקודש. זו טענה מאוד פשוטה, מאוד נכונה, אבל זה לא הקריטריון לגאולה. בסוף נהיה עם הקודש בארץ הקודש בצורה מלאה.
אם נגיע להיות עם הקודש, זה מפעל, היינו עם הקודש כל הזמן, זה
עדיין. בואו נתייחס לאינטרנט. רפאל מרחובות שואל. האם האבות הניגו עצמם בהנהגה ניסית או טבעית? טוב, אין בכוזרי, הניגו את עצמם בהנהגה טבעית. אריאל מרוחם, השלום עליך. אז מה זה אומר על דורנו? אם בדור או אחרי כל הניסים לא האמינו בכוחם הקדוש ברוך הוא. לא הבנתי. דורנו זה דור שמורכב משלושת הקבוצות ביחס לארץ ישראל. אנחנו עדיין בשניים הראשונות. שמעון מאלת שואל, האם ניתן להגדיר את המצב של אותה עזות קיימת היום בתוכנו כמו אותם מרגלים וניסים שפוגעים בכבוד המדינה והם מתוכנו ההנהגה שלנו לתו סיבת ארץ ישראל. אותם מאזים זה אותם הפלישתים שפלשו לפה. אברהם ירושלים אומר, האם אתה נאמר שמעת להגיע להשתדות הנפלא הטובה ביותר לפי מדרגתנו התואמת לנו ועל מנת לחזק את כוחנו הרוחני אפשר לנהוג לפי כי לא בכוח יגבר איש. לא כל כך הבנתי, אם תוכל לנסח את השאלה יותר טובה. יותר טוב. כן.
זה משהו
משהו גם אצלנו, אני חושב שאנחנו רואים את העניין של הטענה השנייה הרוחנית, שבגלל שאנחנו לא מספיק לומדים תורה, בגלל שאנחנו לא באמת כאילו טובים, כאילו מגיעים לדרגה רוחנית, בגלל זה אנחנו מקבלים את הדברים האלה, אנחנו לא אומרים כאילו, אוקיי, תתגייסו לצבא ו...
הטענה הזאת היא נכונה, השאלה אם הטענה הזאת היא מעכבת גאולה. הטענה הזאת היא נכונה, השאלה אם הטענה הזאת היא קריטריון לעקב גאולה. השאלה אם הטענה הזאת היא קריטריון לא להיכנס לארץ ישראל, להגיד חזק הוא ממנו. רק שנבין את זה רגע. חזק הוא ממנו זה אומר שהגויים מקבלים את החוזק שלהם מריבונו של עולם, כי אותה תפיסה חושבת שריבונו של עולם לא נותן לנו את הכוח כי אנחנו לא מתאימים מבחינה רוחנית לארץ ישראל. אז הגויים מקבלים את הכוח שלהם מהחולשה שלנו. זה נכון, אבל מי אמר שזה הקריטריון לעקב גאולה? הראיה, הקדוש ברוך הוא ידע שכנראה למרות המדרגה הרוחנית שלנו, אחרי העבודה זרה במצרים ואחרי חטא העגל, אנחנו מתאימים להיכנס לארץ ישראל. הראיה, העונש שאותם אנשים שסרבו ככה קיבלו. עונש חמור.
זה סוג של מה שאמרנו על כשלמדנו את פסח, על ואיש העמדה. לא בדיוק, אבל בערך כאילו ש... בגלל שאנחנו לא היינו בדרגה רוחנית, או בגלל שהיינו רוצים להידמות כמו הגויים, שזה כאילו דרגה רוחנית נמוכה, אז הקדוש ברוך הוא כן מכיל את הכוח
שלו. ודאי שיש איסורים, עוד פעם, אני רוצה לחדד את זה רגע. ודאי שישנם איסורים בשלבי גאולה ותהליך גאולה, בגלל שאנחנו לא מתפתחים מבחינה רוחנית כחברה, או מתפתחים לא מספיק, וכו' וכו'. זה ברור. אבל האם זה מעכב את עצם הופעת הגאולה, את עצם הכניסה לארץ ישראל, את עצם הקמת המדינה? זה לא. הרי היה שהסברה של עשרת המרגלים, הסברה הזאת היא לא צדקה. באמת, הוא לא חזק, הוא ממנו. הלא נעלה. דרך אגב, אולי תשימו לב רק עוד הערה אחת. ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. העם שיושב פה, וכנ"ל יותם שכירי המלחמה, הם חזקים, הם מקבלים את החוזה, את החוזק או את החוזקה שלהם, מריבונו של עולם, כי אנחנו חלשים מבחינה רוחנית. אבל זה לא נעצר פה. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור. דיינו, זה לא נגמר פה, יש כאן עוד דיבת הארץ. מה זה דיבת הארץ? הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. מה זה ארץ אוכלת יושביה היא? אומר הנציב. ארץ אוכלת יושביה היא. אמא הנולדים ומתגדלים בה. ראינו, הארץ הזאת היא אוכלת את היושבים בה. היא צריכה להיות ארץ שמתאימה למי שמסוגל לחיות בה, במדרגה שלה. אנחנו נראה בהמשך, כנראה לא נספיק היום, אבל תסתכלו אחר כך. שכשקלב ויהושע עונים, אז הם עונים שבאמת הקב"ה הוא מנהיג אותנו בארץ ישראל לפי הנהגה רוחנית, ולכן יש ציפייה רוחנית מאיתנו בארץ ישראל. לכן הדבר הזה הוא חמור. לכן מוסיפים כאן דיבת הארץ, ויוציאו דיבת הארץ שאתה ראו אותה בני ישראל למור הארץ אשר אמרנו פטור אותה ארץ חודש ויהי, וכל העם אשר ראינו בתוכן שם מידות, ושם ראינו את הנפילים בני ענק. בקיצור, מי שמצליח לחיות פה זה אנשי מידות, זה מי ששייך למדרגה המידותית של ארץ ישראל, ולכן גם אותו עם לא מצליח לחיות פה, כי זאת לא המדרגה הרוחנית שלו, ולכן הוא שכר שכירי חרב. למה הוא לא יכול להגן על הארץ הזאת בכוחות עצמו? כי הוא לא מתאים מבחינה רוחנית, אז הוא צריך כביכול להביא איזה מין תגבור מבחוץ, נפילים ענקים, שיגנו עליו מבחוץ. אז זה אצל אומות העולם שלא מתאימים מבחינה חומרית, ואנחנו לא מתאימים מבחינה רוחנית. חזק הוא ממנו.
מצאתי סתירה פנימית
בתוך
הדברים שלך, שאתה אומר שאנחנו לא מעכבת את הגאולה, אבל היא המנוע להתקדמות לעם, למה שהעם צריך להיות בשלבים המרוכים של הגאולה. זה קשה לי, כי אז אם זה מנוע לאיפה שהעם צריך להיות בשלבים המרוכים של הגאולה.
תראה, גבריאל מירושלים שואל, האם הגאולה לא תלויה בתשובה? אז אתה זוכר שדיברנו, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. זוכר? יש שתי גרסאות, מביאה את הגאולה, מקרבת את הגאולה. אומר רבי יוסף על הרמב״ם, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. הלכה כרבי יהושע שהגאולה לא תלויה בתשובה. מה תהיה ההתקדמות? באיזה צורה זה יהיה? האם עם ענני שמיים או אני ורוכב על חמור? זה תלוי במדרגה שלנו. אז מצד אחד הגאולה לא תלויה בתשובה, מצד שני ההתפתחות של הגאולה היא תלויה בתשובה. טל מירושלים אומר, האם ניתן להגיד שהעזות המדוברת קיימת גם אצל החילונים או החרדים בוויכוחים על חניון ספרה? אנחנו כרגע מדברים על העזות אצל אותם רשעים להבדיל אלף אלפי הבדלות. עטרת מירושלים אומרת, אנו רואים מיטות משונות באזורי ישע, כמו בשבת בגבעת סקאלי. מה קרה בשבת? מישהו יודע? כמו ביום שישי בדרך חברון. איך אפשר להבין את כל הפיגועים מבחינת ארץ אוכלת השביעה? אני לא מבין את השאלה. וכי אין תאונות דרכים לצערי נורא במקומות אחרים, וכי אין מחלות נוראיות בבתי חולים. כמה גילו היום חולים בשפעת החזירים בארץ? רק היום עוד 6 כמדומני. לא מבין את השאלה. צערי נורא. וכי שלא נדע, ילד לא נפל מ-3 ילדים באותו יום, נפלו מקומות, אחד נהרג עם אנו טועה ושניים פצועים קשה. לא מבין את השאלה. אהרון שמחה מירושלים, הרבי כנראה. הרבי מלובביץ' אמר לגאול הכהן לפני מותו, שבגלל שבמלחמת ששת הימים עם ישראל התכוון לכבוש את ירושלים ויהודה ושומרון, יהיה צורך לאבד אותם, כנראה באלף, כדי לכבוש אותם מחדש עם כוונת תחילה. טוב, אני לא נוהג לענות תשובות לדברים שאני לא יודע שהם באמת ודאיים. לכן אם תוכל לפקסס לי או לשלוח את מה שהרב מלובביץ' אמר לגאול הכהן. אני לא מבין מה כתוב פה. אני מאמין למקורות. מה אני אעשה? טוב, אז אם כן, חולשה ראשונה ביחס לארץ ישראל, פרגמטיסטיות חילונית. חולשה שנייה ביחס לארץ ישראל, אי התאמה רוחנית. הגענו לחולשה השלישית, שהיא הדבר המזעזע ביותר. נחזור לפסוקים. אם כן, שלב ראשון, מעשיות. שלב שני, רוחניות. שלב שלישי, ואילנו על משה ועל אהרון, כל בני ישראל אמרו עליהם, כל הידע לומתנו בארץ מצרים ובמדבר הזה לומתנו. הסברנו למה בארץ מצרים ובמדבר וכו', ולמה השם הביא אותנו לארץ הזאת לנפול בחרב, נשינו וטפנו יהיו לבז, הלא טוב לנו שום מצרים, מה כדאי להסתכל בנצים. מסביר כאן הסבר קצת שונה מההסבר הרגיל. ואמרו איש אל אחיו, שימו לב, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. מה זה ניתנה ראש ונשובה מצרימה? מה היה רע אם היה כתוב יאללה נשובה מצרימה? מה זה ניתנה ראש? אונקלוס מתרגם וגם רש"י מביא אותו, דבר מוזר ביותר. מה זה ניתנה ראש? אומר הנציב בפסוק ד' בעמודה השמאלית באמצע, לפי תרגום אונקלוס ופירוש רש"י, נשים עלינו מלך. מה? נא לצייר את הציור. הם נמצאים עכשיו אחרי החזרה מטור הארץ 40 יום. הם אמורים אוטוטו לכבוש את הארץ. יש מלך, משה רבנו. יש מנהיג, יש מחליף למלך, יהושע בן נון. יש 70 זקנים כבר, פרשת בעלותך, כבר הבנו את בעלותך. הם עכשיו רוצים למנות עליהם מלך? מה זאת אומרת? חוץ מזה יש מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מה הם רוצים? מה הם אומרים ניתנה ראש? דיינו, נשים עלינו ראש, נשים עלינו מלך, נשים עלינו שולט, נשים עלינו שלטון. לפי תרגום אונקלוס ופירוש רש"י, נשים עלינו מלך קשה. למה יודיע כתוב רצונם איך ישובו? ומה המקרא חסר שאמרו נשובה מצרימה? אלא אומר הנציב אל הבאר הכתוב, שנמצא עוד קט גרוע מכולם. יש קט שלישית. יש קט שהיא קט פרגמטיסטית. היא משנה את האידיאולוגיה שלה ביחס לארץ ישראל לפי המציאות. אתמול לא היה שתי מדינות, היום יש שתי מדינות על פי מדינת אנדורה. כותרת של עיתון היום. בין ספרד לשוויץ, משהו כזה. שהיא מדינה עם המנון ודגל, אני מצטט מהעיתון של היום, אבל היא לא עם צבא ומיסים. טוב. אז בנאום שישא ראש הממשלה בשבוע הבא, הוא יאמר שהוא מסכים למדינה מינוס על פי העקרונות של מפת הדרכים. איזה מין פרגמטיסטיות כזאת. פעם אומרים נעשה הסכם של שני צדדים, פעם אומרים נסיגה חד צדדית, פעם אומרים מעורבות בינלאומית, פעם אומרים שיחות ישירות, פעם אומרים לא מדינה אוטונומיה, פעם אומרים כן מדינה, אבל מדינה מינוס, מחרתיים יגידו מדינה פלוס וכו'. הם מין פרגמטיסטיות מעשית. הדעה השנייה אומרת, יש לנו בעיה רוחנית עם תהליך הגאולה, עם הכניסה לארץ ישראל, כי אנחנו לא במדרגה הזאת. מה היא תאמר? מה הלחץ? עוד לא הגענו לשלישי, אנחנו בשניים הראשונים, אני רק מזכיר כדי לה... הטענה, החולשה הראשונה, הטענה הראשונה ביחס לארץ ישראל, פרגמטיסטיות. הדברים משתנים לפי המציאות. הקשר לארץ ישראל הוא לא קשר יסודי, הוא לא קשר אידיאולוגי, אלא הוא קשר מעשי, פרקטי, לפי המאורעות המשתנים. החולשה השנייה ביחס לארץ ישראל, הקשר שלנו לארץ ישראל הוא קשר רוחני. ולכן כשעם ישראל לא מתאימים לארץ ישראל מבחינה רוחנית, אז יהיו עיכובים בדרך לארץ ישראל. והטענה השלישית יותר חמורה משתי הטענות האלה. אומר הנציב, אני חוזר, אלא ביאור הכתוב, אלא ביאור הכתוב שנמצא עוד קד גרוע מכולם, שהאמינו ביכולת וגם ברצון השם להביאם בשלום. כלומר, לפי התירוץ הראשון הקדוש ברוך הוא לא יכול, לפי התירוץ השני הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לפי התירוץ הזה הקדוש ברוך הוא יכול ורוצה, אבל אנחנו לא רוצים. מה זאת אומרת? שומע אשר? הקדוש ברוך הוא יכול ורוצה לפי הטענה השלישית, אבל אנחנו לא רוצים. ניתנה ראש. מה זאת אומרת? אלא ביאור הכתוב שנמצא עוד קד גרוע מכולם, שהאמינו ביכולת וגם ברצון השם להביאם בשלום, אבל המה לא רצו בביאת ארץ ישראל. מדוע? למה לא רצו לבוא לארץ ישראל? שיהיו מוכרחים לחוף ראש תחת עול מלכות שמיים, דהיינו, ובלא זה תהיה השגחת השם לרעה. על כן אמרו, ניתנה ראש. כלומר, עלינו להיות ברשות עצמנו, מה שנקרא חילוניות אידיאולוגית, ונשוב המצרימה, שאין שם עול תורה ועבודה. כך הם חשבו, כטעות כמה דורות המאוחרים, שאין כלל תורה ומצוות השם אלא בארץ ישראל. ולכן אנחנו לא רוצים להיות בארץ ישראל. בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, עיני השם לא יכבה מראשית שנה אחרית שנה. היות ויש כאן הנהגה אלוהית מיוחדת, אתה צריך לעמוד במדרגות הרוחניות האלה, בקריטריונים הרוחניים. אבל היות ואנחנו לא רוצים להיות אנשים כאלה, ובארץ ישראל אי אפשר להתנהג אליה בצורה כזאת, כל זה כמובן, אנחנו משליחים את זה היום לארץ ישראל, אבל אז חשבו שבארץ ישראל זה כך, ובמצרים אפשר להתנהג כביכול בצורה, נקרא לזה, חילונית, מוחלטת, כי השם לא משגיח שם, אין צורך לקיים שם מצוות, אין שם הופעת תורה, אין תורה בחוץ לארץ, כמו שלמדנו כמה מקומות, שלא שזה אין תורה בחוץ לארץ, אלא התורה לא מופיעה באופן אמיתי בחוץ לארץ, למרות שהיא צריכה להישמר בחוץ לארץ. לכן אמרו, אם ככה, ניתנה ראש, בוא נשים עלינו ראש אחר, מלך אחר, לא מלך מלכי המלכים, לא משה רבנו, לא יהושע בן נון, ותהיה לנו מנהיגות חילונית אידיאולוגית, נהיה ככל הגויים בית ישראל. וחז"ל דרשו, ניתנה ראש, לשון עבודה זרה. אומר הנציב, היינו אך, שביקשו להיות חופשי מעול מלכות שמיים. להיות עם חופשי בארצנו. חופשי ממה? מריבונו של עולם, חס ושלום. חס ושלום. לא, זה לא הנהגה ניסית. זאת הנהגה... תראה, יש חילוניות פרגמטית, ויש חילוניות אידיאולוגית. יש מי שאומר, שטחי ישע הם שלנו. זה ארץ אבותינו, זה השם מבטיח לנו, או זה טוב לביטחון, אבל מה נעשה? אנחנו רוצים שקט. יש מי שאומר, שטחי ישע זה שטח כבוש, זה לא שלנו, אנחנו גזלנים. בוא נודה. יש גם קבוצה כזאת בעם ישראל? כן או לא? כן, לצערנו הרב, יש. אז חולשה אחת ביחס לארץ ישראל היא מעשית, פרקטית. חולשה שנייה זה אידיאולוגית, אידיאולוגיה במובן החילוני של המילה. וחולשה שלישית זה אידיאולוגיה רוחנית. וכששלושתם באות ביחד, זה נורא. כלומר, גם פרגמטי, וגם חילוני אידיאולוגי, וגם דתי אידיאולוגי. ובתווך עומדים אנשים צדיקי, כמו מי שיושב פה, הוא אומר, מה פתאום? שלושת הטענות האלה לא נכונות. כלב יהושע, מה פתאום? זה לא נכון. וחז"ל דרשו על הקט הזאת, ניתנה ראש לשון עבודה זרה. והיינו אך שביקשו להיות חופשי מעול מלכות שמיים. והיינו מרידה ממש. וכן כתב הרמב"ן להלן תדווה וכו' וכו'. אני מדלג. ועד רבה, זה הקט הייתה קטנה בישראל. לכן מי ששם אלף כתוב בפסוק, אני חוזר רגע לפסוק, ויאמרו איש אל אחיו. למה, מה זה איש אל אחיו? למה לא דיברו בפרסיה? הקצות הקודמות לא כתוב איש אל אחיו. אלא, ועד רבה, זה הקט הייתה קטנה בישראל, ומשום אחי כתיב, ויאמרו איש אל אחיו. והיו מתייראים עד כה לדבר כאלה. להגיד שחז ושלום לא רוצים מלכות השם? לא רוצים עול מלכות שמיים? היו מתייראים עד כה לדבר כאלה. אך בשעת מחלוקת, כל אחד מוציא רוחו ומחשבתו בלי פחד. כמו שכתבתי לאל יהודה לפיוט שהיו במתלוננים כת כזה, אבל היו מדברים אך איש לפתח העולו, היינו לבני ביתו. כשכלב יהושע שומעים את זה, אם זה פרגמטיות מעשית, בסדר, נוכיח שאפשר. אם זה אי התאמה דתית, טוב, גם זה קצת כבר מתחיל להיות חמור. אבל אם זה אידיאולוגיה נגד השם, זה כבר חמור מאוד. ואז באמת, ויפול משה ואהרון על פניהם, יהושע בן נון וכלב בן יפונה מן אתרים את הארץ, קרעו בגדיהם. פה כבר זה ממש דין אבלות. זה ממש אבלות, רק נקרא עוד טיפה. ויפול לפני קהל עדת בני ישראל, מתחבטים לפניהם, ויראו עד כמה הגיע בתלונתם, עד שנמצאים פורי ראש מרידה ממש. מה שלא עלה על דעת רוב קהל עדת ישראל. כל זמן שאתה טוען טענות רוחניות, בסדר, אתה קשור אל השם. כל זמן שאתה לא טוען טענה אידיאולוגית נגד השם, אלא פרגמטית, בסדר, חולשה, אפשר לתקן. אבל ברגע שיש כבר איזה אידיאולוגיה פה, נגד השם, זה כבר יותר מסובך. קראו בגדיהם על דברי נאצה הללו. אמנם לא ישיבו להם מאומה, דמי שנוגע לאפיקורסות, אין טוענים ממו, דכל שכן דפקר תפה. אבל הקדוש ברוך הוא דיבר על דברת זעקת בפני עצמה, כאשר יבואר. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר, אבל נראה לי שנעצור פה. אם כן, יש כאן, אתם רואים עוד הרבה. אם כן, מה למדנו? שלוש טענות ביחס לקשר שלנו לארץ ישראל. טענה ראשונה, פרגמטי. אולי זה רוב עם ישראל היום. טענה שנייה, דתי, לא מתאימים. יש כיוון כזה. טענה שלישית, נקווה שזה מיעוט של מיעוט, זה אי של פתח העולו, זה אידיאולוגי, חילוניות אידיאולוגית. איך מתייחסים לזה? שלושתם טועים? קוראים את הבגדים? זה ההמשך, תסתכלו איך מתייחסים לזה. מה עושים? כלב יהושע, אלו נעלה. מה עושים? קוראים את הבגדים. הקדוש ברוך הוא מתערב. הקדוש ברוך הוא מתערב. אנחנו צריכים לתקן מה שניתן לתקן בדרך הטבע, והקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא יעשה מה שצריך לעשות. אני חושב, לעניות דעתי, למה בחרנו דווקא את הנקודה הזאת בחטא המרגלים? כי באמת צריך להבין מה הם הסיבות ביחס לחולשה לארץ ישראל. ויש כאן שלושה זרמים, יש כאן שלושה מסלולים, שלושה נימוקים, וכששלושתם באים ביחד, זה לא פשוט. זה לא פשוט. מי יכול לעמוד מול נשיא ארצות הברית שמדבר בצורה כל כך נחושה וכל כך בהירה וכל כך, לא אומר מאיימת, אבל כל כך מסוכנת? בדיוק. מישהו פרגמטיסט נופל. מישהו אידיאולוג נגד השם, אז הנה יש לו עכשיו סייעתא. ומישהו רוחני, אבל אומר, זה לא מתאים למדרגה רוחנית. אז אומר, הנה, אנחנו יכולים לעמוד מול שיטפון כזה, מול עוצמה כזאת, מול לחץ כזה, מול איום כזה. זה קשה מאוד. מי מסוגל לעמוד? כלב ויהושע. שהם יודעים שזה לא מתחיל מהפרגמטיות, וזה לא מתחיל מקריטריונים רוחניים מדומיינים, אלא מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל, לפי מדרגתנו, איך שאנחנו. ככל שנשתפר יותר, יהיה יותר קל. אבל גם אם לא, זה שלנו. זה לא קשור לעניין הזה. אברהם שואל שוב, אם ננהג לפי כאילו בכוח יגבר איש, גיבור לא נמצא ברוב כוח, לא בכוח ולא בכוח, יכול לזה כלי שבעזרתו בהכרח נתחזק בדעתנו ובכל נצליח טוב יותר קדש עצמנו והקרב גאולתנו? תשובה, צריך לדעת שצריך להשתדל, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח לעשות חיל. טוב, אז נאחל לעצמנו לרפא את שלושת החולשות האלה, ונזכה באמת לכבוש את ארץ ישראל ואת דעתנו, תרבותנו, אידיאולוגייתנו, עד גאולתנו השלמה בעזרת השם.